לחזור חזרה לגוש קטיף ולדברים הפרטיים, לא פרטיים שלי דווקא, אבל של מה שהיה ואיך מתעוררים מזה, זה לא המהפכה שהולכת עכשיו להיות מה שהרב יגאל דיבר עליה. ואני מרגיש עכשיו שהדברים שלי זה בעצם ירידה, שעכשיו אנחנו, מאיפה שירים אותנו הרב יגאל, אנחנו עכשיו יורדים. אבל לא נורא, זה יצא ככה, אז כנראה ככה מהשמיים. אז אני אתחיל דווקא מהסוף הסוף. כשהוציא אותנו מהבית ויצאנו מכיסופים, הבנתי, זה היה בדיוק היום, היום לפני 3 שנים, ביום ראשון, תזיין באב, כמו השנה. והיה לי, אז הבנתי שיכול להיות שיקח כמה זמן שנחזור לגוש. עד אותו רגע הייתי בטוח שאנחנו נשארים, וגם אלה שיצאו חוזרים, ובעזרת השם נבנה את הכל מחדש. אבל כשיצאנו, ניגשתי לנהג, היה שם איזה סגן אלוף אחד שהיה אחראי על האוטובוס, ושאלתי אותו, לאן אתה לוקח אותנו? אז אמר, אני לא יודע. שתבינו איזה הרגשה זאת, שוציא אתכם מהבית בכוח רב, לא רצינו לצאת. אנחנו נאבקנו ממש, כל המשפחה. ואתה יוצא מהבית, מעלים אותך על אוטובוס, כל פעם שאני מנסה לקום, אז שוטר לוחץ את הכתפיים שלי חזרה לכיסא, שאני לא אברח, ולא יודע. לאן אתה נוסע? אני לא יודע. במהלך הדרך יגידו לנו. אמרתי לו, אתה יודע מה? קח אותו לניצן. בניתם שם קרוונים, פרסמתם במיליוני שקלים שלכל מתנחל יש פתרון, לכל מתיישב יש פתרון, אז תביא אותי לניצן. אומר לי הקצין הזה, מה אתה צוחק עליי? בניצן בנו 350 קרוונים ל-1,700 משפחות. אתה חושב שמישהו חיכה לך עד עכשיו, שנשארת פה עד עכשיו, שעוד יש לך איזה קרוון? אנחנו במהלך הדרך נקבל הודעה לאן לוקחים אותך. זה פשוט היה נוסף לכל מה שעברנו עוד לשמוע את זה. באמת שהיינו בסביבות מרכז שפירה, אמרו לנו שאנחנו מועברים למקום שנקרא מלון גולד, פה בתחנה המרכזית, בכלל לא ידעתי על קיומו של המלון הזה. הגענו לשם מאוחר בלילה, ובבוקר ירדתי להתפלל שחרית. עכשיו, במלון גולד, בית הכנסת, הוא מתחת המלון, מתחת הרצפה, למטה למטה, בא חדר מאוד נמוך, שהגביאו את הספר תורה, כמעט תמיד הוא קיבל מכה, עצי חיים קיבלו מהגג, הגבאי אמר, יעמוד המשפיל, במקום יעמוד המגביה, כי אם הוא מגביה, אז תראו מה קורה. ואני בא לשם, יום שני בבוקר, לתפילה, אני רואה את החברים שלי שכבר נמצאים שבוע במלון, או קרוב לשבוע, עם עיניים נפוחות, נראים נורא, הרבה יותר גרוע מה שנראה אדם בימי השבעה, באבלות, מצב רוח מזעזע. ואני נמצא איתם בתפילה, ואני בתפילה הזאת הרגשתי כמו תפילת נעילה בנווה דקלים. הרגשתי מין התעלות כזאת, וכזאת קרבת אלוהים, שאני לא, זה מעטות הפעמים בחיים, שיש את הרגשה המיוחדת הזאת של קרבת השם. כי בעצם אני הבנתי, מה אנחנו לא עשינו? מה לא עשינו בגוש קטיף כדי להישאר בבית? בואו נדבר רק על התפילות. לא יודע אם אתם יודעים, אבל אנשים שלנו קמו 40 יום רצופים ב-5 בבוקר, כנסת הספרדי, לומר שם תהילים. אנחנו פעמיים אספנו כמעט 2,000 ילדי הגוש לרחבת בתי הכנסת, לומר תהילים ביום שישי אחרי הצהריים. כולם צמו כמה פעמים, לא רק אנחנו בגוש. מאות אלפים התפללו איתנו, מאות אלפים קיוו איתנו. וזעקנו לקדוש ברוך הוא, ולכולנו היה ברור שיום אחד פתאום יענס. כי איך אנחנו אומרים? קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ומה ההמשך? רצון הרב יעשה, ותשבתם ישמע ויושיעם. אז היה ברור, הנה הקדוש ברוך הוא אנחנו קראנו את שערי שמיים וישמע ויוסיים. באמת השתדלנו להיות יראי השם, כולם. ופתאום אני רואה שאני נמצא במלון, בשישה משפחות האחרונות שגורשו מנווה דקלים. זה לא, זה כאילו שאני אומר ככה, אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא קצת, סליחה לביטוי הגס, יותר גבוה ויותר גדול ממה שחשבת. אם אני חשבתי שאני יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו שיש כל מיני, אתם יודעים, סגנונות של עבודת השם היום, יכול לומר לו, תשמע, במלחמת ששת הימים אתה התנהגת, מה זה יפה, כל הכבוד, ככה אתה תמיד צריך לעשות. מלחמת יום כיפור, אתה התחלת לא כל כך טוב, אבל גמרת בסדר. השואה? מכות מגלך על מה שאתה עשית. ככה זה? מי בעצם אלוהים של מי? אני אלוהים של הקדוש ברוך הוא? הוא עובד אצלי באיזה מקום? כל מה שהיה לימד אותנו, תשמע, עם כל הכבוד לך, שאתה לומד תורה, ואתה מתפלל, ואתה כבר אדם מבוגר, ואתה חושב שאתה יודע הכל, אתה לא יודע הכל. יש דברים יותר גדולים, ויש תוכניות יותר נשגבות, ותדע לך שגבו דרכי מדרככם, מחשבתי ממחשבותיכם, ואתה לא מבין הכל. איך אני אגיד? הקדוש ברוך הוא יותר גדול ממה שחשבת עד עכשיו. זה מילים מאוד קטנות, אבל הרגשה הזאת במצב הזה היא הייתה כל כך נשגבה, ואני הייתי רחוק מהתחושה של הציבור שמסביבי. כי ידענו מיד שאחרי שזה קרה, אז אנחנו רצים קדימה. אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו לא ניתן לשקוע במראה, אנחנו לא ניפול, אלא אנחנו נתנער מאפר. וכבר מהתחלה, עוד במלון, אנחנו קיבלנו על עצמנו שאנחנו נלך ממקום למקום, מעיר לעיר, מבית כנסת לבית כנסת, ידי הבני עקיבא, ובאמת ברוך השם הזמינו אותנו ומזמינים אותנו להביא את דבר השם ואת דבר התורה, דבר ארץ ישראל, לחבר את הכל ביחד, כי שלא תהיה חס ושלום איזו מחשבה שאם העסק נכשל, לא אנחנו נכשלנו, זה בכלל לא נכון. אנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו מבינים איך שאמר הרב יגאל, אנחנו בונים קומה שנייה, וישבור מוטות הולכים והולך אתכם קוממיות, אחרי שיש כאן קומה ראשונה שאמורה להיות חזקה, עם כזה צבא וכלכלה וחקלאות והייטק ומה שיש פה, אבל זה מדינה רגילה. זה לא מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. כנראה שאנחנו, עכשיו זה התפקיד של כולנו, לא רק אלה שיושבים פה, של כולנו, שבאמת המדינה תהיה יסוד כיסא השם בעולם. אז אם אני התחלתי מהסוף, אני עכשיו רוצה לחזור להתחלה, להתחלת נווה דקלים, שתראו איך באנו, מה זה הדבר הזה. אז בשנה הראשונה או השנייה שלנו בנווה דקלים, היה לאנשים שלנו שיגעון. הכל אוכלים בריא, הכל קמח מלא. עכשיו היום קמח מלא משיגים בכל מקום, זה דבר, זה טרנד. אבל אז לא היה דבר כזה, והיה מעט. מה היינו עושים? היינו מתאגדים כמה משפחות, 5-6 משפחות, נוסעים לחאן יונס, קונים שם שק חיטה, הולכים לתחנת הקמח, קצת מבררים לפני כן, תוכנים את הקמח, ומחלקים שק ששוקל בערך 60 קילו, מחלקים את הקמח ל-5-6 משפחות, וככה כל חודש תורנות של מישהו אחר לטפל בזה. והגיעה תורנות שלי בקבוצת משפחות שלנו, ונסעתי למחנה פליטים אל עמל בחאן יונס לקנות את ה-60 קילו חיטה. והערבי ככה שיש שם משהו כזה בין 50 נראה לי, ככה מסיבי כזה, רציני, תופסים ביחד את השק וזורקים לבגז של האוטו, ואז הוא תופך לי על השכם ככה חזק מכה כזאת ואומר, חביבי, אל תשכח, מי שיכול להמשיך את המשפט פה, אל תשכח להפריש תרומות ומעשרות. אז אמרתי לו, אם מינו אותך משגיח מטעם הרבנות, אז אני רוצה ללמד אותך הלכה שמחיתה של גוי לא צריך להפריש תרומות ומעשרות. אז הוא אומר לי, מה אני לא יודע? אני יודע שמחיתה של ערבי לא צריך להפריש תרומות ומעשרות, ואת החיטה הזאת אני קניתי מנגבה. וכמו שאני מכיר את החבר'ה בנגבה, הם לא מפרישים תרומות ומעשרות. אבל אתה תחשוב שזה שלי, ולא תפריש. ולכן אני מזהיר אותך. אתם יודעים מה זה לשמוע דבר כזה מערבי? כמה יהודים יודעים את זה? אני רוצה לכם לומר מוסגר, שהיחסים שלנו עם ערביי חאן יונס היו מה זה טובים. בנותיי נסעו בחאן יונס על אופניים בלילה. בנות חצאית או מה שלא יהיה. היינו נוסעים לפעמים, 3 פעמים ביום לשם. ירקות, תבלינים, אני יודע מה ש... זה היה העיר שלנו. ולא... אני סיפרתי, נשות חאן יונס היו באות אלינו לפעמים לטיפת חלב. והיו יושבות יחד עם אנשים שלנו שם בתור. והייתה שריפה בנווה דקלים, אז בא כבאית מחאן יונס לכבות אותה. ולכן, תבינו על הקרבה שהייתה. הם אמרו לנו תמיד, אתם על הים מברוק, אתם לא לקחתם אדמות. וכשהוא אמר לי את המשפט הזה על ה... ראיתי עד כמה הוא דואג לי שאני לא אקשל בטבל, מה אני אגיב? אני שתקתי. והוא ניצל את השקט ואמר לי, את יודע מה? אני מנגבה. 22,000 משפחות שאתה רואה פה, כולם מנגבה. אנחנו גרנו שם בכפר שנקרא סוואפיר, שפיר, ואת כולנו גירשו לפה, למחנה פליטים הזה. ואנחנו יום אחד נחזור לנגבה. ואם אז אני אגדל חיטה, ואתה תהיה בחיים, תראה איך שהוא מדבר אליי, אנחנו חברים, אתה תהיה בחיים ואתה תקרא ממני חיטה, אז לא תצא להפריש תרומות ומעשרות. ואני מתנחל צעיר חדש, מרכזניק, התחלתי לתת לו ספיץ', מה זה ישראל ותחייתו, מה זה התנערנו וקמנו ואני תודד, ואנחנו מיישבים את ארץ ישראל בכל חלקיה, ואתה תשכח מזה, אתה תשאר פה בשקט, ותהיה לטוב, ותפסיק כמו שאתם עכשיו, ותפסיקו עכשיו לבלבל את המוח, אני אחזור לנגבה. ואז הוא אומר לי, לא, אנחנו נחזור. כמה זמן לקח לכם לחכות? 2000 שנה? תאמין לי, שלנו יחכה הרבה פחות. אני אגיד לכם שכל מה שאומר לכם עכשיו זה אמת, אבל לא בסגנון שלו. הסגנון שלו היה קצת שונה, אבל הדברים היו ככה. ואנחנו נחזור. אתם על הים? מברוק? אף אחד לא גר פה מעולם, אף אחד לא יישב, זה לא חשבו שהחולות האלה אפשר לעשות מהם משהו, אבל נגבה? לא נשכח ולא נסלח. אתה לא תכריח אותי להקים פה מדינה, הוא אמר לי. אנחנו פה בעזה 950 אלף ערבים, כך הוא טען, לא יודע אם זה נכון, כמה, אין לי מושג. 950 אלף ערבים, מתוכם 200 אלף עזתים, אסלים, מקומיים, עם אח שימם, כילל אותם, אל תשאלו מה זה. והשאר זה פליטים. וקיבלתי שוב בגיאוגרפיה, למשל שנוצרת הם מיהוד. דרך אגב, ביהוד עד היום יש העירייה של, בתור בניין של מסגד, אם תסתכלו. שתי, הם ממגדל אשקלון, שכונה באשקלון. ויש מיפו, ונתן לי כל אחד מאיפה הוא, ואנחנו כולנו נחזור לשם. לא זו לכם שום דבר. אתה תכריח אותי להיות פה בעזה? לא רוצה להיות פה בעזה. מה אתה תקבלי כאן מדינה? לא רוצה. אני אחזור הביתה. אני ככה, אגיד לכם את האמת, קצת גיבמתי, אתה תשכח מזה. אתה יודעים מה שהוא עשה? קודם הוא אמר לי, אתה רואה את כל השכונה הזאת? באנו לנו פה שכונה חדשה. עם מים זורמים, אף אחד לא נכנס לגור. זה לא בית שלנו. נכון שאת החנויות למטה הם תפסו, כל הדלתות הירוקות למטה, הם תפסו את החנויות האלה. אבל למעלה, אנחנו לא גרים, זה לא בית שלי. אני אגור בתור פליט פה במחנה, והגיע לנגבה. ואני אמרתי לו, תפסיק להיות אידיאליסט, ברגע שאתה תיכנס לבית, אתה לא תקבל את התקציב של אונרה, 300 דולר לנפש, אנחנו יודעים הכל, אז זה כיף לך להגיד, אני אידיאליסט בעצם. אמר לי, לא, עזוב אותי את הכסף הזה, אני לא נכנס. הוא נכנס לחנות והוציא מפתח כזה גדול, יפה. אמר, המפתח הזה זה של השער של הבית שלנו בנגבה. ואת המפתח הזה אני קיבלתי מאבא. אבא כבר לא זכה. אני אולי אזכה. ואם אני לא אזכה, אני אעביר את המפתח לנכד. הוא בסוף יגיע. שתבינו שהשיחה הזאת הייתה, כשאנחנו ביחסים מעולים ומדברים חופשי, ואני ישבתי עם חבר בבית קפה, בדיר אלבלח כמה פעמים, עם ערבים. מה? שהתחלנו את נווה קלים, וכמה שנים זה ישבנו את השקט ושלווה, 8-9 שנים של שקט. היה שקט ושלווה שהתחילה אינתיפאדה, ואוסלו גמר עלינו לגברי. עד השעה, גם באינתיפאדות קניתי אתם דגים קבוע, הייתי הולך לים, וזה, למרות האינתיפאדה לא היה שום חשש. אוסלו זה היה האסון הגדול. זה הביא את המלחמה, הסכם המלחמה, זה לא הסכם שלום. תדעו לכם, אני ברוך השם, השם ברך אותי בחת המנות הגדולות, זה לישון טוב בלילה, אני ישן טוב בלילה. הלילה הוא, אחרי השיחה עם הרבי הזה, אני ישנתי גרוע מאוד. כי אני יודע שאנחנו שרים כל שבת, היינו כחולמים, בשבת שלי כחולמים, אחד המובנים שלה, שהכוונות שלנו בשירה, שאנחנו יודעים שמי שיש לו חלום, תמיד מנצח את הריאליסט שאין לו חלום. תמיד. ואני רואה שלנו אין שום חלום. לנו יש כלכלה וצבא ומדינה שנחזיק אותה ומניות וזה ודמוגרפיה. אם לא מסתדרים אז נוותר פה שם. זה החשבונות שלנו. ולהם יש חלום. לנו אין חלום, להם יש חלום. הם מנצחים אותנו. אנחנו ננצח אותם. מה? אנחנו ננצח אותם כשהחלום שלנו היא יותר גדול מהחלום שלהם. שימו לזה בסקנה מלפני 24 שנים, 23 שנים. והחלום שלנו היא יותר גדול. מה זה חלום יותר גדול? שאת אותה מדינה שדיברתי עליה עכשיו במקום דמוגרפיה וזה, היא תהיה יסוד כיסא השם בעולם. זה לא דבר שהתחדש מהגירוש, מה שאמר הרב יגאל. זה צדק, איך קוראים לך? מה שאופר אמר? כבר אז ידענו שאנחנו בשליחות, שנווה דקלים, גוש קטיף זה התמצית, איך שצריכה לראות מדינה, אנחנו נראה פה משהו שמבחינה אידאית, לא רק איכות חיים, תמיד איכות חיים תהיה טובה, אם אנחנו הולכים על פי התורה ועל פי השם, אבל באופן יחסי, מקום כזה קטן, תלמודי תורה, ישיבות, המכינה, התפילות שהיו, אתם יודעים מה זה, להיכנס לבית כנסת, לראות בלבטים, שבמקום אחרי בלבטים פשוטים, פה משתתפים קבוע בשיעורים, ולומדים תורה, ועולם החסד, איזה עולם חסד היה, זה פשוט, עכשיו שהיה לנו, עשינו 3 שנים לגירוש, כן, אצלנו בניצן, אז דבר ראשון שצף, זה היה החסד. הגמחי למיניהם, מה לא? באיזה נושא לא היה? אישה יולדת, אישה חולה, ישר יש אגודה שמטפלת בזה ודואגת להם לאוכל. זה בכל השטחים. בן אדם לחברו, והשתדלנו, בן אדם למקום השתדלנו. ואמרנו, זה התמצית? והתמצית הזאת, היא תתפזר, בעזרת השם שמים תמצית בתי, וכל התי נהיה בצל, זה מה שאנחנו נעשה. זה מה שיהיה. אבל בפועל, אני לא יודע אם אנחנו הצלחנו או לא, אבל יכול להיות, לכו תדעו, אני יודע שיש הרבה שאומרים, גם רבנים, יודעים להגיד בדיוק למה זה קרה לנו. למה היה הגירוש, כל אחד מהסיבות שלו, גם אתה זרקת משהו, מספיק שאתם שתהיו שם, תהיו פה, יכול להיות שהכל נכון. אני לא בא לנתח למה. אבל אם אני שוב חוזר למשל התמצית, יכול להיות שהיינו תמצית שהתבשלה, שעכשיו צריכה לעשות את תפקידה בהמשך, לא לבד, חס ושלום לא לבד, אלא יחד עם כל איך שקראנו לזה, עם כל הכתומים למיניהם. כדי להראות כמה עבודה יש לנו, כמה המצב לא פשוט, אמרה לי מישהי שהיא עובדת בהנהלה של כביש 6, היא טוענת, אומרים, זה נכון, אני אף פעם לא בדקתי את זה עם הוועד שלנו, עם המטה שלנו שבגוש, היא טוענת שכביש 6 דאג שיהיה לנו פה ושם תרומות וכסף, וזה מאוד היה חשוב להם הצלחת המאבק. היא לא דתייה. למה היה חשוב לכביש הצלחת המאבק? מה הקשר בין גוש קטיף ובין כביש 6, כביש עם השם המשונה חוצה ישראל, שצריכים לקרוא לו כביש מחבר ישראל, אני לא יודע. אתם יודעים מה? כדי לעשות ולבנות את כביש 6, היה צריך להפקיע אדמות. אדמות מיהודים ואדמות מערבים. והיא אומרת שלא היה ערבי אחד שהפקיעו את אדמתו והוא ביקש כסף. כל ערבי שהפקיעו את אדמתו ביקש קרקע חלופית. וכמעט לא היה יהודי אחד, כולל הקיבוצים, שביקש אדמה חלופית. כולם רצו נדלן, כסף. זה מה שהיא אמרה לי, שבעצם מי מחובר לאדמה, מי קשור אליה, זה פתאום המאבק שלנו היה קשר לאדמה. אנשים שהבינו רק את זה, גם זה דיינו. אנשים לא מוכנים להכיר מהאדמה, הם יודעים מה זה החולות האלה, יודעים במה הם נתפסים, יודעים שמזה לא נעקרים. יש, אני אומר, קדושה לאדמה, הם אומרים יש חשיבות עליונה לאדמה. יש לה קדושה, ולא עוזבים אותה. ואם היו מבינים את זה, המקומות היהודיים, לאורך כביש 6, ודורשים ככה חלופית, כל מצבו של אב ישראל ביניהם היה נראה אחרת. ולא היה נראה כזה תלוש ומדלדל של הקשר של עם וארץ, כמו שהוא נראה היום. אני אמרתי בכמה הזדמנויות שמאוד מכעיסה אותי ההחלטה הזאת, מה שעשו לנו, כי בעצם כל ההחלטות האלה מניחות אותנו על מדרון חלקלק להחליק החוצה מארץ ישראל. לא ממש החוצה לזור, אבל אין קשר, ארץ, מה אנחנו משדרים לעולם, לערבי ולעצמנו? ימית מפנים, גוש קטיף השומרון מפנים, על הגולן מדברים, יושב, כבר מה יגידו? אנחנו בעצם, אולי זה לא בטוח שזה שלנו, אולי, הנה, והתוצאה לא מאחרת לבוא, או שיש לנו מאות אלפי יורדים, או שאנשים מתייחסים לאדמה. דרך אגב, אני פעם סתם באחד התרגלים בנסיעה לאור כביש 6, חיפשתי את האדמות היהודיות שהפקיעו. אתם רואים אותם שם? כמעט שלא. כביש 6 הוא כביש שמחבר את הערבים מהבדואים בדרום, עכשיו הכביש חדש רהט, וכל הבדואים מסביב שם, איך זה נקרא שם, ערערה בדרום ולקיה, ואחר כך הוא נוסע במשולש, נכון, באקה אל גרבייה וטירה וקלנסווה וטייבה, ואחר כך ממשיכים לוואדי ערה, ועכשיו כבר ההמשך שלו שעוד מעט ייפתח צפונה, דרך תמרה וכפר יסיף. ואיך אתה, אנחנו במדינה יהודית ומדינה ערבית? איפה אנחנו? מה זה? אתם רואים איזה עבודה יש לנו? ואיך אמר הרב? רק מתוך תורה. מי שמוכן לעמוד בכל זה ולשאת את זה, זה רק משום תורה, לתורה. אני רוצה לספר לכם משהו. ראש הישיבה, הרב דוב ביגון, היה אצלנו בנווה דקלים, אני חושב איזה חודשיים, שלושה לפני הגירוש, כשאני לפחות, לא היה לי שום ספק שזה לא יקרה, שהגירוש לא יקרה. והוא נתן איזו שיחה גדולה לתושבי הגוש, באמת בזה היה באולם הפייס, כי ידעו שהרב ביגון בא, אז שום בכנסת בגוש לא יכיל את האנשים. ועשו את זה באולם הכדורסל שלנו, שהיה באמת מלא וגדוש, הוא גם בא עם קבוצה גדולה מתלמידי מכון מאיר. ואחד הדברים שהוא אמר, אם חס ושלום, חס ושלום, יקרה הדבר הזה? אף אחד מכם לא אורז שום דבר. שרוך אתם לא מרימים ולוקחים מכאן. זה המילים שלו. שרוך אתם לא לוקחים. אתם הולכים ככה. עכשיו, הרב אמר, ואני עושה לי בראש מיד, מה רץ לי בראש? השכנים שלי, החברים שלי, מה הרב מבקש מהם? איזה כוחות? מה אדם ככה? יוותר על כל ממונו? על כל מה שיש לו? ככה דורשים איתנו לקום וללכת? ולמה הרב דוב אמר את זה? הוא לא יודע שזה כמעט משימה בלתי אפשרית. כי הוא יודע שאנשי הגוש יעמדו בזה. הוא פונה לאנשים שיש להם את הכוח. ועכשיו השאלה שלי, מאיפה הכוח הזה בא? מאיפה זה? ואתם שככה אנחנו עשינו. אתה יודע, בפעם הראשונה שניגש אלינו לבית הקבוצת חיילים, בא סגן אלוף אחד, עם עוד, לא יודע, דרגה לא של קצונה, התיישב בבית, ראה את בית מלא נכדים, הילדים שלי, ריח של חביתה מהמטבח, כל התמונות להיות אל הקירות, שום אריזה, שום קרטון, ככה מסתכל ואומר, אתם אנשי אמת. אמרתי לו, מה, למה באת? הוא אומר לי, אתה יודע למה באתי? אמרתי, לא, תגיד לי, למה באת? אז הוא אומר, אני באתי להוציא אתכם מהבית. ונראה שאתם לא מוכנים, אז אני אתן לכם חצי שעה שתארזו, כמו שעוזים לפיקניק או למלון, שמשפחה יוצאת, תיקחו ככה לבנים, יודע כמה דברים, חוץ שעה אני בא. אמרתי לו, תגיד, מתי בפעם האחרונה בהיסטוריה נכנס קצין לבית של יהודי, ואמר לו צא מהבית, קח רכוש מינימלי וצא מהבית, מתי זה היה? ועכשיו אתה ממשיך אותו, ממשיך את דרכו? טוב, אני יודע שהרבה כוסים עלי שמרתי את המשפט הזה, אמרו לי, תצא להגיד דברים אחרים, אבל אתם יודעים, אותנו לימדו שחייל צריך להיות עם ראש פתוח, ומה זה פקודה, ואני יודע, יש לנו מכר קרוב שקוראים לו מלינקי, שהוא נתן פקודה לירות בערביי כפר קסם, הרגו 50 ערבים בשנת 56, שזה היה קרוב מאוד למבצע סיני, והיה בטוח שלך למבצע צבאי, המתח נוראי וגיוס, והממשלה עשתה תרגיל ממש מופלא, שהיה בטוח שהוא מתקוף את ירדן. אני זוכר שהיה כותרות בעיתונים, צבא עיראקי זורם לירדן, והממשלה מזהירה, והיה ברור, ופתאום עשו תרגיל ובכלל תקפו בכלל במצרים. אבל המתח היה בגבול ירדן, ואמרו שיש עוצר בכפרים הערבים, וכל ערבי שיוצא מהבית, מסתובב, הוא חשוד ולראות בו, בלי משפט, בלי כלום. הוא קיבל פקודה, נתן פקודה לחייליו, ועשו, והרגו את זה, 50, כמה הרגו שם? 50 ערבים וערביות, שחזרו מעבודה באיחור. הוא עמד לדין, הוא וקיבל 17 שנות מאסר, החיילים שלו כולם נכנסו, לא היה אחד שלא נכנס לכ... למה? זה פקודה מראש הממשלה דוד בן גוריון, דרך הרמטכ"ל משה דיין, דרך אני לא יודע מי, ומה אתה רוצה מהם? כי יש פקודות שהצבא צריך, שהחייל צריך לדעת, סליחה? עד כאן? אז להיכנס לבית של יהודי ולגרש אותו מהבית? ואז אומר אותו אחד, לי קוראים אמנון. אם אני לא יוצא אתכם מהבית, יבוא אמנון אחר ויוצא אתכם מהבית. אמרתי לו, מה אכפת לך מאמנון אחר? אתה אל תטמא את ידיך ותלכלך אותם ולתפוס יהודי ולהוציא אותו מהבית. אתה לא תעשה את הדבר הזה. הוא ככה נאנח ויצא. חזר אחרי חצי שעה לבדו, מחייך מאוזן לאוזן, ואמר, אני קיבלתי פטור מלוציא אותך מהבית. אני לא אומר שאתה תישאר, אבל אני פטור מלוציא אותך מהבית. אתה יודע למי חשבתי באותו רגע? על הרב דוב ביגון, שאמר לנו, אל תארזו אפילו שרוך. כי כשהוא נכנס לבית, אני ראיתי שכל הדברים שהרשימו אותו, שהמשפחה חיה כרגיל. הסבא וסבתא, שאני הסבא, הילדים שלנו שיוצאנו רבים מהם, הנכדים, וחיים רגילים. ואני, אתם יודעים, כך באו כמה קבוצות כאלה, שש קבוצות חיילים באו, ובלי בקות ובלי אלימות, כולם פנו ללכת. אתן לכם דוגמה, שאני עבדתי בגינה, כבר השכנים לא היו בבית, אתם יודעים מה זה? כבר רוצים את השכנים? עבדתי בגינה להוציא עשבים, עלינו גינות פורחות, איך הרבי גל אמר, תראו איזה שנה יש לנו, איזה פריחה, אף שנה פריחה, לא הייתה פריחה כזאת בגוש. ופתאום נכנס לאוטובוס לחנייה שלנו, חנייה שלנו בנווה דקלים, אני לא יודע אם נכנס לאוטובוס לפני כן אי פעם. נכנס לאוטובוס, יורדים ממנו 30 שוטרים ושוטרות. אולי מספר 30 לא נשמע הרבה, אבל לראות יורדים ויורדים ויורדים, והייתי לבד. ואז ניגש אליהם מפקד שלהם, תסלחו לי שאני לא מכיר את הדרגות של המשטרה, אז אני לא יודע איזה דרגה הייתה לו. והוא אומר לי, את יודע למה באנו? עכשיו אני מבין שזה כנראה מה שלימדו אותם להגיד. אמרתי לו, ודאי שאני יודע למה באת, באתם. באתי למלא תפקיד של משטרה להגן על אזרחיה. אתה יודע כמה מסוכן לגור בנווה דקלים עכשיו? אמרתי לו, תסתכל, השכנים שלי כבר אינם. אתה יודע שהבוקר רצו להוציא אותי מהבית? סוף סוף באה המשטרה להגן עלינו. אמר לי, תגיד, אתה צוחק עליי? הוא אומר לי, אמרתי לו, אני צוחק עליך? אמרתי לו, היום אמרה לי נכדה שלי, בת שש, אמרה לי, שגרת לי כבר שלושה שבועות בבית, אמרה לי, סבא, רוצים לגרש אותך מהבית? אז תקרא למשטרה שתשמור עליך. זה פעם ראשונה שהיא הבינה בעצם למה הגרתי לסבא וסבתא אחרי מה שהיא ראתה מסביב. הנה, באתם לשמור עליי. אמר לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי, אני רוצה שתעמדו ככה בשרשרת אנושית, כמו שאתם בכפר מימון, לא תיתנו לאף אחד להתקרב אליי. בינתיים יצאו כולם מהבית, אתם רואים, אני מדבר עם שוטרים, נודע, יצא אשתי, ואחר כך הילדים והנכדים, ובואו יוצאים ויוצאים. עוד אלו איזו שיחה איתו, פתאום הפנים הקשוחות שלו הופכות לחיוך, הוא מחייך. אפשר להגיד, חסר לך משהו? ואתה בוודאי, חסר לי הגנה, אני צריך הגנה, תן לי הגנה. הוא אומר לי, לא, לא, זה אני לא יכול לעזור לך. ואתה יודע מה אני יכול לתת לך? אני רואה שאתם פה עם משפחה גדולה, אין כבר סופר, אין ירקות, אין לחם, חלב טרי, אני יכול להביא לכם חלב טרי לילדים, לחם, ירקות, משהו. אמרתי לו, לא, תודה, תודה, אנחנו מסתדרים, לא צריך את הטובות שלכם, סליחה, סליחה. והוא פשוט נתן איזה פקודה ככה, אני לא ראיתי איך משהו, תנועה קלה, הייתם לראות באיזה שמחה הם חזרו כולם לאוטובוס, כאילו מה שבאו. איך הם לא רצו לעשות את התפקיד הזה. והיה איזה יום שישי, ביום שישי, המקביל ליום שישי האחרון, מגיע לנו אוטובוס לחנייה שוב, ערבי גל באוטובוס, עם כל המשפחה, ונכנסתי לסגן אלוף אחד ואומר, מה? אתם לא מוכנים? הרי אמרתי לכם כבר בתשע ורבע להיות מוכנים, עכשיו כבר, מה, 12 היה, משהו כזה? איך אתם לא מוכנים? מה זה פה מבשלים לשבת? אמרתי לו, תשמע, מהבית הזה לא יוצאים. כולנו נאבק, אנחנו נבעט, אנחנו ננשוך, אנחנו נאחז בפסנתר, במעקה, מגדולי לבד קטנינו. אתה רואה את הבריכה בחוץ של הילדים הקטנים שקשקשים במים? תצטרכו לנגב את הילדים, לשים להם טיטולים. כמה זמן זה ייקח לכם? שעתיים? תגיעו לירושלים עם הרב של גוש קטיף בשבת? לא מספיק על הגירוש שעשיתם או תעשו את הרב בשבת? זה מה שאתם רוצים לעשות? הוא יצא החוצה. אתה זוכר אותו? אין לי מושג עם מי הוא דיבר. חזר ואמר, טוב, אז אתם תישארו פה לשבת. אז אמר, איזה שמחה הייתה בבית. אמרתי לו, והוא רצה לצוות, לא רגע, תשב, תשב, אמרתי לו. הוא אומר, אתה יודע שאתה נכנסת, החסרת פה פעימות פה לכמה אנשים? אמרתי, אשתי ואני לא פחד ממך, אני אומר לך את האמת. אבל הרבה נבהלו, יהודי שמחסיר פעימה ליהודי, צריך לשלם. שאל אותי, מה אתה רוצה שאני אשלם? אמרתי לו, תשמע, הבן שלי נמצא פה כבר המון זמן בלי אשתו. שתי בנות שלי בלי בעלים שלהם. קיבלנו אישור להישאר לשבת, אני מבקש שתן להם אישור להיכנס לפה. אז הוא אומר לי, מה, אני מוציא מכאן אנשים, אתה אומר לי עכשיו להכניס לפה? אמרתי לו, כן, כי עשית לנו פעימה, ואתה צריך לחפר על זה, ולכן אני מבקש שתן אישור להכניס את קלתי ואת שני חתניי אלינו לשבת. הוא אומר, אתה יודע מה? עשינו עסק. אני אתן להם להיכנס לשבת, כמו שאני מביא אוטובוס, כולכם עולים על אוטובוס נוסעים. אמרתי לו, לא עשינו שום עסק, ופה אף אחד לא עולה על אוטובוס, לא יוצאים. אז הוא אומר, אתה יודע מה? אני אתן להם להיכנס, אבל תבטיח לי שהם לא, אם יהיה במאבק בבית, הם לא במאבק. בוצאי שבת, אתה שולח אותם הביתה. אמרתי, אתה יודע מה? זה אני מבטיח. אז הוא אמר לי משהו, אנחנו ידענו הרי שעוקבים אחרינו. הוא אומר לי, שלושה חודשים ראינו את האמינות שלך, ואני סומך עליך שככה יהיה. אתה יודע מה, הם הגיעו בשבת, לפני שבת, הם לא האמינו איך שפרדים את המחסומים. אמרתי להם מה להגיד, איזה סיסמה, קוד כזה, ונתן להם, הקלה שלי באה אותו באמצע, לפני אחת, אני אחד, אחת, והגיעו לשבת, זה פשוט לא יאומן. ובמוצאי שבת אני אומר לשני החתנים, החוצה, מה הם אומרים לי? יהודי, לא מגרש יהודי. אמרתי להם, אתם יוצאים, אני אמרתי לו, אתם הולכים מכאן, אני לא רוצה שתהיו פה. תלכו, אני הבטחתי. הם לא רצו. והם שניהם הלכו. ואחד מהם עד היום לא כך סולח לי על זה. הם הלכו, הקלה נשארה. הקלה, מה, נתפוס אותה? היא, אני יוצאת. תעשה לי, תיקח אותי, תפוס אותי. אמרתי לאשתי, תוציא אותי. תשים אותה לאוטו. הם לא, אני לא נוגעת בה. אני, אתה הבטחת, אני לא הבטחתי. בקיצור, היא נשארה. הקלה נשארה, ומה לעשות? והם יצאו. תראו, בראש השנה, כבר היינו במלון, ערב ראש השנה, נסענו אשתי ואני להגיד שנה טובה להורים של אשתי, שיהיו בריאים. פתאום מגיע טלפון, שלום, מדבר אהוד. שואל אותו, מי זה אהוד? הוא אומר, אני שבאתי להוציא אותך מהבית. רוצה לשאול מה שלומך? אני נכנסתי בו, מה זה נכנסתי בו? אין לך סליחה, ואין לך כפרה, עם ישראל לא יסלח לך. אתה רשום לדרות... עכשיו אבא של אשתי, לא יודע מי נדבר, אבל הוא הבין שמישהו רוצה לבקש סליחה, ואני לא סולח. אז הוא אומר לי, הרמב״ם, הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר שמי שבקש סליחה שלא יתחזר וימחל. הוא לא הבין, ואני דיברתי למות חריף. וראיתי שהוא ככה גמגם. ואז אני בעצמי נבהלתי קצת, ואמרתי, אתה יודע מה? והזכות אחת יש לך בכל זאת. זה שאפשרת לקלתי, לשני חתניי להיכנס שבת אחרונה, יש לך את הזכות. אז אומר לי, להגיד לך משהו? אם לא הייתי עושה את זה, לא היה לי אומץ להתקשר אליך עכשיו בערב ראש השנה. אמרתי לו, אתה רואה מה שעשה לך שרון, במגד בשריון, שצריך להסתער באומץ בראש חייליו אל נוכח פני האויב, לסור את נפשו, שצריך איזה תירוץ דחוק, שיהיה לו אומץ להתקשר לאיזה יהודי מבוגר בן 60 בארץ ישראל. זה מה שיוצא? זה מה שהגיבור הגדול? זה מה שיצא? בערב פסח, שיושבים בארוחה שלא יודעים מה לאכול בה, אתם יודעים, מצה אסור וחמץ אסור, עוד פעם מגיע טלפון ממנו, ואני שוב יורד עליו. עכשיו, אשתי והבן שלי, הקטן, אמרו, היא לא ייתכן, הוא כבר פעם שנייה בכסף, תדבר אליו יפה. והחתן שיושב על ידי, זוכר שבגללו, הוא אומר, לא, תכניס לו, מגיע לו. אבל אני נמצא בין שניהם. בסוף הסיכום שלנו היה, שאם חס ושלום, חס ושלום, ממשלה בישראל תחליט דבר דומה, הוא לא בעסק. והוא אמר לי, להגיד לך משהו? אני יום יום מתפלל שלא תהיה החלטה כזאת, ואם תהיה החלטה כזאת, שאני לא יהיה בעסק. אמרתי לו, אז באמת שתקיים את התפילה הזאת, וחג שמח. תראו, למה, מה היה? מה זה עשה? כשאני באתי למלון וסיפרתי שקיבלתי טלפון, מתברר שהמון קיבלו טלפונים באותו יום. המון קיבלו. זה העיק על הרבה אנשים. אני עכשיו תוהה איך אני מגייס אותם לאותו דבר גדול של להרים את הדגל. זה הכפרה שלהם שתהיה. הרסתם? עכשיו תראו, אנחנו הולכים לעשות משהו? אני לא יודע אבל מי הם. אתה חושב שאני יודע מי הוא? אין לי את הטלפון שלו, מתייחס אליי מחסוי. לא יודע אפילו מאיפה. אבל אלה, זה אנשים שגם הם עברו משהו. זה משני הכיוונים, גם אלה וגם אלה עברו. טוב, אני רואה שאני ערכתי הרבה מעבר למה שמתוכנן, היה לי עוד סדרה של כמה דברים והקשר. מה? אז תשמע, יש לי חברים שהגעתי לברק אחרי הגירוש, הוא ראש המחלקה לבוטניקה וביולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אני אגיד לך את השואל, הוא פרופסור דיני איזיקוביץ', ואשתו הם היו מאנשי השומר הצעיר, מהבולטים שבהם. הם היו ממקימי קיבוץ דן, ושלחו אותם להקים את קיבוץ חורשים, בתור חבר'ה שהקימו קיבוץ נוסף. והם, ההתנתקות הזאת, שינתה אותם מקצה לקצה. הם הבינו שלא מתנתקים מגוש קטיף, אלא מתנתקים מארץ ישראל, מהאידיאלים שלהם. והם התהפכו לצד השני, ונהיו מה זה קיצונים, והם הקימו אתר שרודף כל חייל שהם יודעים שהשתתף בעמוד הקלון, זה שלהם, שהשתתף בגירוש. והם פרסמו חוברת על ההכנה המנטלית, חוברת מזעזעת. אל תשאלו מה שהם עושים בזוג הזה. והם גם מקוראים למי שהשתתף ויודע שזה היה היום ונורא מה שהוא עשה, וטעות וכולו וכולו, יש לנו מה לעשות איתך גם כן. מה? הם לא חזרו בתשובה. אתה יודע שבא אליי ביום העצמאות? אמרתי לו, בוא לבית הכנסת, תראה שמחה, תראה ישיבת כפר הורי בא להתפלל, תראה חבר'ה צעירים, יהיה לך... לא, אני לבית הכנסת לא נכנס. הוא לא בא, עד היום, לא מוכן, לא מוכן להתארח אותנו בשבת בשום אופן. אמרתי לו, אז לא תבוא לתפילה, לא, 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 לא רוצה עוד שבת של דתיים. שתבינו, אשתו כבר, אתה יודע מה אבל מספר לי בגאווה? שהנכדים שלו, בני 11 ו-5, שלא יודע מאיפה, לא רוצים לאכול שוקולד אחרי בשר. אז מאיפה זה בא להם? ונכדה בת 5 כתבה שיר, ממש הראה לי את השיר, זה פשוט לא יאומן. איך הנכדה כותבת, מאיפה זה בא? איך הציפור מצייצת, ואיך השמש זורחת, ושיר, הוא הראה לי את השיר, היא אמרה לו והוא כתב, אותו פרופסור שלא רוצה להתפלל, ועד הוא שאל אותה, תגידי, ומי עשה את זה? למה את לקודת? מי את חושבת עשה את זה? אז היא אומרת לו, אלוהים? הוא אומר לה, מה את מאמינה באלוהים? היא אומרת לו, מי שלא מאמין באלוהים, יש לו מוח קטן כמו של ציפור. כלומר, אם לא הם, אז זרם אחריהם, זרע זרם, בעזרת השם, אז זהו, אז טוב, זה נתתי פשוט את קצת רקע לראות שאנחנו היינו אומרים להיות, לפי מה שסיפרתי לכם עכשיו, מה זה מסכנים ומה זה בפעם, מה זה דרוכים ורמוסים, אנחנו מרגישים בדיוק להפך. ואז אני קצת הרחתי בדברים האלה, שלהפך, שאנחנו לא רק מתרוממים, אלא גם מנסים לסחוב איתנו אחרים ולהתרומם יחד עם כל עם ישראל, בעזרתכם ובעזרת השם.